כתוב, אחרי שמבשרים לאברהם, שנולד לו, שיוולד לו בן, היא שומעת את הדבר. כתוב, ושרה שומעת פתח את דבר אחריו. זאת אומרת, הוא לא ראה אותה, אבל היא שמעה מה שהוא אומר. מה התגובה של שרה? מה התגובה של שרה לדבר הזה? ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. מה זה בקרבה? אומר רש"י בבית, מסתכלת במאיה ואמרה, אפשר הקרביים הללו טעונים ולעד? זה יכול להיות, אני אישה זקנה כזאת, יכולה כבר להוליד עוד בנים? כן. השדיים הללו שצמקו מושכים חלב? אז יש ביטוי כזה שאומרים איזה משהו, אחד מדברים, הבחורים מדברים ביניהם, אתה עושה מני צחוק. כאילו אומר לו איזה משהו, תעשה את זה, תעזור אותי, אתה עושה מני צחוק. אתה יודע שאני לא יכול לעשות, אז מה אתה אומר לי? אתה עושה ממני, יכול לקרוא דבר כזה? אתה עושה ממני צחוק. אז מה השרה עוד מגיבה על הדברים האלה? אתה עושה ממני צחוק, תסתכל עליך, אני נראה לי שהזקנה. ואתה רוצה שאני אליב. היא צודקת, שרה?
לכאורה כן.
באמת, היא אומרת מה שהיא מרגישה. תפסיקו עם הצחוקים האלה. אתם מעליבים אותי, אני כזאת זקנה, ואתה אומר לי שאני ילד. היא צודקת או לא? אז מכאן מתחיל השם יצחק. מהצחוקים. אבל יש גם צחוק, שהוא צחוק, אני לא מאמין, אני מבסוט אותך, לא מאמין. מה, צוחק? מה, זה יכול לקרות? קיבלת פייס, מה אתה מדבר? אני מבסוט, אני לא מאמין. צוחק, יכול לקרות דבר כזה? אז יש כאן שני צחוקים. יש צחוקים של ספקות, אתה עושה ממני צחוק. יש צחוק של שמחה, שאתה, למרות שזה בלתי אפשרי, אתה בכל זאת רואה שזה כן אפשרי, אתה כן צוחק מרוב עושר, הדבר הזה. והצחוק כאן מאוד בעניין הזה של הדיבורים האלה, מופיע הרבה פעמים, אחר כך כתוב, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה? לאמור אף אמנם אל עד ואני זקנתי, למה היא צוחקת? מה זה? מין צחוק זה? היפלא מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ושרה בן. ואיך היא מגיבה על הדבר הזה? ותיכחש שרה לאמור. לא צחקתי, כי יראה אני. היא אומר, לא, כי צחקת, מתפקח. איזה סוג צחוק זה היה. טוב, בקיצור, איך קוראים לבן שלהם? איך? יצחק, מה זה יצחק? צחוק, מישהו צוחק פעם כאן? צוחקים. יש היום ריפוי בצחוק קוראים לזה. יש תרגילים כאלה שאנשים, אם תתחילו לצחוק, יש כמו, צוחקים, באופן מלאכותי, צוחקים, זה עושה להם טוב על הנשמה. מתחילים לצחוק. רגע, אז מה זה עושה? תצחק. או אני, הילדים שלי שהיו קטנים, שהיו בוכים או משהו כזה, הייתי מדקדק אותם. צוחקים. עבר, הכל עבר, הצחוק הזה. זה תרגילים, עושים צחוק. יש, מה זה, בנשבים, סדנת צחוק. זה נקרא סדנת צחוק. יושבים, צוחקים. סדנת צחוק. צחוק זה בריא, מה אתם אומרים? זה מבטא שמחה, הצחוק. מתי אדם צוחק? בדרך כלל, חוץ מהצחוק, אם אתה עושה מני צחוק, זה מבטא שמחה. אז זה השם יצחק, שהוא האבא שלנו, הסבא שלנו, הוא הבן של אברהם אבינו, האבות הם אבות של כולנו. הוא מבטא מה? שמחה או לא? שמחה. יצחק, מה אתה עצוב? תצחק. כל העולם צחק. שניק, שניק, פרשה שאחרי זה. לא, באותה פרשה כתוב. מה כתוב בהמשך? אוקיי, שבאו לאמורה. הנה. ואברהם בן מעט שנה יברד לו את יצחק בנו, ותאמר שרה, מה? איזה צחוק? צחוק עשה לי אלוקים, כי שומע מה? השומע יצחק לי. אומר רש"י, ישמח עליי. אבל, הוא מביא את המדרש, אומר כאן, הרבה עקרות נפקדו עמה, הרבה חולים נתרפו בו ביום, הרבה תפילות נענו עמה, ורב שחוק היה בעולם. מה זאת אומרת רב שחוק היה בעולם? כולם צוחקים, כולם מבסוטים ברחובות, היום אתה הולך, מה אתה רואה? צחוק או עצובים?
עצובים.
עצובים. מה אתה? למה אתה עצוב? לא, אני עצוב, יש לי צרות. למה אתה עצוב? אין לי כסף. למה אתה עצוב? ארוסתי, אני יודע, אשתי עשתה לי, עצובים, 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 עצובים. העצבות הזאת זה ביטוי עמוק מאוד לחיסרון גדול, כך אומר המהר"ל מפראג. כל מקום שיש עצבות, זה סיבה, הסיבה לה היא חיסרון. זה לא חסר לו משהו עצוב. וכל מקום שיש שמחה, זה שלמות. השלמות מתבטאת בצחוק. ככה אומר. לכן, מי שהולך לחתונה, מה קורה בחתונה, ערב נהיה בחתונה, שימו לב לפרצופים של כולם. מה הם? צוחקים, מבסוטים, שמחים. למרות שלא התחתנת עדיין, בכל אתה מבסוט, שמח. למה? יש שם שלמות. מתחברים, איש ואישה ביחד. זה מקרין על כל, כל בעיה החתונה. חוץ מהקנאים שמקנים, למה הוא התחתן ואני לא. אבל כולם שם שמחים וטובי לב וכל זה. הולכים ללוויה. כולם עצובים, מה קרה? אדם הזה חסר לנו. נפטר מעולמנו. החיסרון הזה, באופן טבעי, הוא מעט מרגישים את זה בפרצוף של האדם, שכולם שם, כולם עצובים. אז מה יהיה לעתיד לבוא עם יצחק? מה אתם אומרים? יצחקו אנשים או לא יצחקו? ורב שחוק בעולם, אומר. זאת אומרת, השם יצחק, הוא מבטא בעצם מטרה. הוא לא סתם שם. אלא המטרה היא מה שכולם יצחקו, כמו יצחק.
אז ימלא
שחוק פינו. מתי? שאומרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו. אני זוכר באמת, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו. מלחמת ששת הימים, כולם צחקו. אחרי ששחררנו את הכותל, ניצחנו בגדול את כל הצבאות של הערבים. אנשים הלכו ברחוב, מאושרים, מבסוטים, זה. כולם. שאלו אותי למה. אז ימלא שחוק פינו. כתוב, הגדיל השם לעשות עם אלה, יאמרו בגויים. ואחר כך אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו. אז ראיתי פירוש על זה, מה זה? הגויים, גם היום, כל הזמן יש להם תוכניות איך להשמיד מדינת ישראל. חס ושלום. גם היום יש להם תוכניות כאלה. והם לא מצליחים. לא מצליחים. ואנחנו לא תמיד מגלים את התוכניות שלהם. למה המשל דומה שתבינו למה הכוונה? יש אדם שהמקצוע שלו הוא ניסים, שודד. הוא הולך ברחובות, עומד עם מקדוח, בא, תן לי את הכסף. אז השודד הזה עומד בפינת הרחוב, ואדם אחד הולך ברחוב, והשודד הזה, אופ, עוד מעט הוא כבר ניגש אליו עם ה... וזהו. פתאום הוא נזכר, שכחתי משהו בבית, הוא הולך בחזרה לבית שלו, ולא לא ידע שהם שודד, הם שודד, לא ידע בכלל. אבל הבלשים ראו את השודד. מה הם עשו? הם תפסו אותו, אחר כך מטלפנים לבן אדם הזה, תשמע, ניצלת. למה ניצלת? היה שם שודד, אנחנו תפסנו אותו. אילו היית עובר שם, היה שודד אותך. אז מה אומרים הגויים? אנחנו יש לנו תוכניות כאלה, פצצות אטום, עניינים, ושום דבר לא הולך. הגדיל השם לעשות עם מי? עם אלה, עם היהודים. הם בעצמם רואים שכל מה שהם מנסים, הגדיל השם לעשות עם אלה. סוריה רצתה לחסל את מדינת ישראל, פצצות אטום, גזים, עניינים. פתאום מה נעשה בסוריה? הורגים אחד את השני. מה קרה? הגדיל השם לעשות עם אלה, עם היהודים. הציל אותנו מהם, נכון או לא? זה אפס קצר מה שיהיה עם איראן. מה שיהיה שם. אחר כך אנחנו מתעוררים. לא שמנו לב שהם הורגים אחד את השני. אתם תחרישו ואני אלחם לכם. אחר כך מסתכלים אחורה, אומרים, איזה הצלה הייתה כאן. דוגמה, כן. זה היה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, פתאום, אז ימלא שחוק פינו, ניצחנו במלחמה, וגילינו פתאום מה הם שחרו, מה הם חשבו עלינו. אלפי טנקים, מה לא, אתם לא הייתם מחיים עדיין. זה היה משהו נו, ארסנל כזה של נשק היה נגדנו. והכל כערף עין נמחק. מאות מטוסים נפלו אצלהם. אלפי טנקים היו במדבר זוכים. איך זה גם? אז ימלא מה? שחוק פינו. היום הולכים אנשים ברחוב. שמעת? היה פיגוע. מה אתה מגדיל השם, מה? נסות עמנו. קחו את זה בפרופורציות. זה דברים קטנים. מה אנחנו חושבים עם סכין יכולים להפיל את מדינת ישראל? מה אתם אומרים? לא. כל מיני כפן. אז זה מה שדוד אומר, הגדיל השם לעשות, אז ימלא שחוק פינו. ושוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, הגדיל השם לעשות, מה זה שיבת ציון, מי יודע? קיבוץ גלויות. אז היום זה קיבוץ גלויות, מה אתם אומרים? מה צריך לעשות? ימלא שחוק פינו. למה? כי היה לנו אבא שקרא לו יצחק. והיא אומרת, כל העולם כולו, באותו זמן שהיא ילדה, כולם שחקו, אמרו, זה משימה אפשרית שאפילו אישה זקנה, שהיא לא יכולה ללדת. אם היא ילדה, אז החולים והמסכנים וכל הדברים האלה יכולים לצאת מכל, מכל הבלגנים שלהם, יכולים או לא? אז לכן כולם שחקו, היו אופטימיים, יש צ'אנס, יש סיכוי לכל דבר. בשם טוב יצחק. התחתנו, תולידו ילדים, הילדים שלכם, יקראו להם יצחק. למה צוחקים כאן? הבן שלי, שישיה, יוחאי, קוראים לו גם יצחק. זה יצחק. מבסוט, חלס, כל הזמן. בגלל השם. נקרא על שם יצחק. אנחנו במשניות. במשניות. תענית פרק ג' פרק ג' משנה ב'. אנחנו עוסקים כאן ברשימה של צרות, שאם הן באות הצרות האלה, אנחנו צריכים לעשות עליהן תענית, על מנת לבטל את הגזרות, לבטל את הצרות. משנה ב', ירדו לצמחים, זאת אומרת, הגשם ירד לצמחים, אבל לא ירדו לאילן. לאילן ולא לצמחים, לזה ולזה, אבל לא לבורות, לשיחין ולמערות. מטריעים עליהם מיד. עכשיו, צריך להבין, הגשם, הוא בא להשקיע, יש לו מטרה. אני שמעתי את זה מהרב חנוך בן פזי, למה הוא נותן טל ומטר לברכה, ולא גשם לברכה, למה אומרים מטר? אז הוא אומר, מטר זה מלשון מטרה. הגשם יש לו מטרה. מה המטרה של הגשם? להחיות את הצמחים, בעלי החיים את כולם. אז כאן הוא אומר, אם יורד גשם, אבל הגשם זה טוב לצמחים. דיין הוא מסביר כאן, זה גשם שירד מעט מעט בנחת, ש... שיפים הם לצמחים. אבל גשם כזה לא חודר לאדמה עמוק, אז זה לא טוב לעצים, העצים צריכים את המים באדמה, בעמקות. אבל לא ירדו לאילן, שנקשרים לאילן מועילים לאילן. והואיל ואינם נכנסים בעומק הארץ. או ההפך, כמו שעכשיו היו שערות וכל מיני דברים כאלה. או שירדו כשהם בשטף גדול, שמועילים הם לאילנות, אבל הצמחים לא. הם שוטפים את הצמחים אז האם צריך לעשות תענית או לא? זה נזק. זה מצד אחד זה דבר טוב, מצד שני זה נזק. לזה ולזה ירדו קשיים מועילים לצמחים ולאילנות, אבל לא לבורות לשכין למערות, שיהיו מספיקים כדי למנות הבורות שכנסים בהם מים ושתייה. מה זאת אומרת? היום יש לנו מים בברזיל, אבל פעם לא היה ככה, כל, אפילו בירושלים, עד היום יש בכל חצר בור מים, והיו חיים מהמים האלה. אבל כשהבור התמלא, צריך מים מספיק חזקים, זרם מספיק חזק של הגשמים, שימלאו את הזו, אני אומר, לצמחים זה הספיק, לאילנות זה הספיק, אבל זה לא מילא את הבורות, לחיות בני האדם, לא מילא אותם. אז הוא אומר, זה דבר חמור מאוד, שאין מים, מה? אפשר לחיות בלי מים? לא, אז לכן אנחנו מטריעים מיד, לא מחכים, אלא מיד מטריעים, מתענים ומטריעים, מטריעים, הכוונה תוקעים בשופר, כמו שבארנו במשנה הקודמת, שלא יעבור לנו שום צרות. היום, דרך אגב, נושא של המים בארץ ישראל הוא מאוד קריטי לפעמים. למה? כי הארץ הזאת שותה מים לגשמים. אבל הגיעו הימים שלנו, היום מישהו דיבר לפני כמה שבועות על העניין של המים בארץ, הוא אומר, אין לנו שום בעיה של מים היום. הוא הסביר לי, הוא אומר, תראה, היום מטבילים, איך זה נקרא? מטפילים את המים. אמר, הכנרת בכבודה, אז בסדר. אבל היום אפשר להטפיל מים של כל המדינה הזאת. הראש היהודי זה משהו. אז היום, גם צריך להתפלל על בצורת ועל דברים כאלה, כי בכל זאת הצמחים סובלים. הטבע סובל, כולם סובלים. אבל צריך לדעת שהדור שלנו הוא דור שבאמת העניין הזה של ריבוי מים הוא... הוא הולך ונפטר, מבחינת שמתפילים, ובאמת זה עולם מיוחד במינו. אשרנו מתור חלקו של דורנו. אורות, רבותיי. אנחנו באורות. קוף סמך וב. פרק סגולת ישראל, פרק ח'. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל, לעומתו מכוון קורבן העומר של סעורים, שהוא מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי, הבהמה. אחריו, ועל גביו, בא יסוד העילוי השכלי התלמודי על הרגש. הוא העניין של הסגולה, שמתוך הסגולה בא הרגש הזה, של האמונה הטבעית הזאת. אמנם חולשת האדם גורמת שבהיותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית, ובהיותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת הלב. אני רוצה לתת לכם דוגמה שתבינו בעניין הזה. מישהו היה פעם במחנה יהודה כאן? מי היה כאן במחנה יהודה? תיגש פעם לבעל בסטה, אתה יודע מה זה בסטה? זה כזה שמוכר עגבניות, מלפפונים, כל מיני. שאל אותו, שם החבר'ה פשוטים, עממיים. תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? מה אתה אומר? בטח! קח תרגן לגביר, זרק לך לראש. איך אתה אומר עליי שאני לא מאמין באלוקים? מה? אני מאמין, אין לי בעיה. אז אתה שואל אותו, איך אתה אומר? ומה זה מתבטא? הוא אומר, מה זה אם אני גונב במשקל, בא אליי מס הכנסה בערב, לוקח לי את הכסף. אני רואה, הוא בחוש. איך שיש השגחה. הוא בסדר הבעל בסטה הזה. כן? טוב, שולחים אותו לאוניברסיטה ללמוד פקולטה ליהדות, שיטות באמונה, רס"ג, רמב"ם, מהר"ל, הרב קוק, זה. יושב חצי שנה, שנה באוניברסיטה, תחזור אליי עם אותה שאלה. תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? רגע. לפי איזה שיטה? רס"ג, ריאל, זה. מה קרה לך? מקודם נעלמת מהשאלה בכלל. עכשיו אתה כבר מתחיל לדעת, מתבלבל, יכול לקרוא דבר כזה? אז זה מה שאומר הרב. באופן טבעי, אנחנו אתם את סגולת האמונה. אתם מאמינים, בני מאמינים אתם. על עם ישראל איפה? במצרים. אבל זה היסוד הטבעי, האינטואיטיבי. כשאנחנו יהודים, יש לנו אמונה טבעית. אבל אם אתה מתחיל עם השכל, אתה עלול להתבלבל. זה הוא מדבר כאן. צריך גם את זה, אבל גם את זה. אבל אם יש רק, אתה מאמין בגלל השכל, ולא בגלל העובדה שאתה עם סגולה ויש לך את הטבעיות הזו, אז אתה יכול להתבלבל. נקרא את זה עוד פעם. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע מתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. לעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים, שזה מאכל בהמה, דבר טבעי, מאכל בהמה, הנותר רק לרגש הטבעי. אחריו, לא לפניו, אחריו ועל גביו, בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, כמו אותו סטודנט מהבסטה הזה, מזה שהוא... הוא לומד באופן שכלי על אמונה, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית. הוא יתחיל להיות ספקן בכל דבר. כל מה ספק, יש אלוקים, אין אלוקים, לא ראיתי אותו, כן ראיתי אותו וכל זה. וביותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה מחוכמת הלב. אותו בעל בסטה יגיד, לך ללמד באוניברסיטה, אמרו יגיד, תעזוב אותי! באוניברסיטה, מה, אני אינטליגנט? אני אתן להיות בשוק. הוא חושש שההשכלה תבלבל אותו. אז הוא נשאר, בוא תתן לי להיות כמו שאני, לא בלי הקשקושים האלה של ההשכלה. וביותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת הלב, הוא לא רוצה את זה. אבל התכלית היא, דרך הישרה היא, שכל כוח לא ימעט את חברו. גם העניין האמונה הטבעית, שנובעת מהסגולה שלנו, וגם זה, לכן יש כמכון מאיר שיעורים בעניין אמונה. מישהו השתתף פעם במאיר הזה? זה לקראת על העניין הטבעי לבנות את העניין השכלי. ולא, זה לא עומד בסתירה הדבר הזה. ולא התמעט על ידו, כי אם יתגלה בכל מלוא עוזו, כאילו היה הוא השולט לבדו, העניין השכלי. כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרות של מחקר. מצד אחד אתה צריך להיות, איך אומרים, אמונה תמימה ושלמה ולא חוקרים ולא מסתפקים ולא בכל הדברים האלה. זה מצד אחד. לעומת זה צריך להיות כוח החוכמה כל כך מעולה ומזרז, כאילו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. זאת אומרת, אתה צריך לבוא אל המחקר, מה זה מחקר? שאלות. אתה צריך לשאול שאלות, לא להתבייש. לשאול שאלות. אני אתן לכם דוגמה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו איך הגיע לאמונה? המדרש אומר, הוא ראה בירה דולקת. ראה בלגן, ראה מקום מושחת ולא טוב, היה ברוך כסדים. אז הוא שאל שאלה, שהיא כפירה בעצם. אבל השאלה של הכפירה, היא פתחה לו את הפתח אל הקדוש ברוך הוא. מה הוא שאל? האם יש אדון לבירה הזאת? הוא ראה שואה, הוא ראה רצח, הוא ראה עבודה זרה, הוא ראה מה שהוא לא ראה בחוץ, הוא אומר... לתוך כל הבלגן הזה, יש אדון? מישהו מנהל את כל הדברים האלה. אומר המדרש, הציץ אליו בעל הבירה, ריבונו של עולם. אז אברהם אבינו, הוא האמין בליבו, אבל כשהוא התחיל לשאול שאלות, הוא היה פתוח לכל האפשרויות. הוא הסתכל על המציאות הקשה הזאת, הוא שאל את השאלה שלכאורה היא כפירה, אבל בעצם אדרבה מתוך כך הוא גילה שגם בתוך כל הבלגן הזה יד השם בכל דבר ודבר. זה, אז זה דוגמה שהוא מצד אחד מפעיל את השכל, מצד שני זה לא עומד בסתירה לאמונה הטבעית. אדם ובהמה רומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אכן זאת תהיה מורשה מיוחדת לישראל שהאמונה הקיימה היא אצלם טבעית מצד המורשה הגלויה של גילוי השכינה. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, ולהפך הכפירה היא אצלם בלתי טבעית. יהודי לא כופר באופן טבעי, באופן טבעי הוא מאמין, ואפשרית רק על ידי העזה של שיכרון, דהיינו לוקח סמים, שיכור או משהו כזה, גם מבחינה רוחנית, שמתוך עיקשות או תאוות, הוא עזב את האמונה. אתה נולד עם האמונה, האמונה זה לא הדבר מלאכותי, כמו שאדם נולד עם שכל, עם פוטנציאל של אינטליגנציה ושכל, נולד גם עם האמונה. זה נקרא מאמינים בני מאמינים. אבל אם האדם מתבלבל יותר מדי, אז הוא זה וזה. אבל באופן טבעי זה שייך אליו. מה שאין כן באומות העולם, בעם ישראל זה ככה. האמונה הפשוטה, הטבעית, והשכלית לא עומדת בסתירה, משלימה אחת לשני. אבל אומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא לידי שיכרון, וכמו שרואים בחגים שלהם, חגים, כן, הם משתכרים וכל הדברים האלה, זה לא יאומן הדבר הזה. אחרי כל ראש השנה שלהם, בארצות הברית, הידיעה הכי חשובה לכולם השמיים, כמה נהרגו בתאונות דרכים בגלל שהשתכרו. מאות לפעמים, אלפים. למה? איך אפשר לעבור את החג בלי להשתכר? אחרי זה לא חג בכלל. זה מה שהוא אומר, שיכרון. כי לא נגלו להם עניינים מוחשיים גדולים על יסודי אמונותם, והיה להם מעמד הר סיני וכו'. על כן אין טבעם האנושי גוזר להאמין, כי אם ההסכמה המשקרת וההתגברות של על הטבעיות. על כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה ופשוטה, שהיא גם כן מעוררת כיום בעיר ברק החמה. ולפיכך מחוברת פסח לעצרת, עצרת זה שבועות, על ידי ספירת העומר של בית המקדש, שמה? שהיא מחברת את מנחת הסורים, שזה הרגש של הטבעי של האמונה, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית. אל מי? בשבועות מביאים לחם, כן? קורבן חיטה, לא סורה, אלא חיטה. אל החיטים, מאכל הדם, העילוי השכלי הרוחני. עץ הדעת, חיטה, היה אומרים חז"ל. שני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים ואופיים, כל אחד בצורתו העצמית השלמה, ואין שום דבר מעיק לו כלל, והתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. הרגש והשכל לא עומדים בסתירה, לא משלימים אחד את השני. יישר כוח.